השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il.
אנחנו, יש לנו עכשיו שיעור מיוחד בנושא קבלה עכשיו, קבלה ואקטואליה. אספנו לקט של ציטוטים נבחרים מכתבי בעל הסולם ורבש, ואנחנו נרצה לבאר אותם לפי נושאים אקטואליים כמו אקולוגיה, חינוך ועוד. אז אנחנו פשוט נקרא את הקטעים שבחרנו ונשאל עליהם שאלות בנוגע למצב העולם והעם כיום. אז הציטוט הראשון שבחרנו הוא מתוך ההקדמה לספר הזוהר של בעל הסולם באות י"ט. הוא כותב כך: וכל אלו היסורים אינם שורים רק על קליפת הגוף שלנו הזו, שלא נבראה אלא למיטה וקבורה, שזה מלמד אותנו שהרצון לקבל לעצמו שבו לא נברא אלא רק למחותו ולהעבירו מהעולם ולהפכו לרצון להשפיע. והיסורים שאנו סובלים אינם אלא גילויים לגלות האפסיות וההזק הרובצת עליו.
זהו, אוקיי. אז וכל אלו יסורים, כן, שאנחנו סובלים, מה הם, מאיפה הם, כן? אינם שורים, זאת אומרת, יש להם תפקיד, יש להם סיבה, והתוצאה רצויה. אז אינם שורים רק על קליפת הגוף שלנו הזה. מה זה קליפת הגוף שלנו? על הרצון לקבל האגואיסטי שלנו. זאת אומרת, אנחנו סוברים רק בגלל שבתוכנו יש האגו. הכוונה על מנת לקבל, במקום להתחבר עם הזולת. כך אנחנו קובעים שזה נקרא האגו. לא סתם אדם שרוצה קצת יותר ממה שיש לו. אם אדם הוא, איך להגיד, אם אדם הוא כלפי עצמו, כן, לעצמו בלבד, סתם ככה, אני רוצה שיהיה לי טוב, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, ככה, זה לא נקרא בכלל, אנחנו לא דנים עליו, על האדם הזה כל כך, כי זה רגיל, מה שהוא רוצה ככה לעצמו. אלה רק כלפי הזולת, זולת, או אנושות, כן? חברה. אם רוצה כלפיה לזיק, לתפוס, לקנות, זאת אומרת, לקבל ממנו משהו, אז כלפי זה נמדד שיש לו יצרה. זאת אומרת, יצרה רע זה רק כלפי סביבה, כלפי הזולת. כי שם הייתה השבירה בקשר בין כולנו יחד למערכת אחת, כן? וזה שאנחנו כנגד החיבור, זה נקרא היצרה. אז לפי זה מרגישים איסורים. זאת אומרת, כל האיסורים הם לא בגלל שאני רוצה קצת יותר לאכול או לשתות או לנוח או אפילו קצת שליטה או קצת כבוד לעצמי, אלא אם אני מכוון בזה להזיק לחברה באיזו צורה שלא נברא, אלא למיטה וקבורה האגו הזה. זאת אומרת, ליצר הרע הזה יש תפקיד. אני לא סתם צריך לעשות אותו משהו, אלא למית אותו ולקבור אותו. יש תיקון עליו, שכך הוא נקרא. שזה מלמד אותנו שרצון לקבל לעצמו שבו לא נברא, אלא רק למחותו ולהעבירו מהעולם. מהעולם, זאת אומרת, מעצמי, לעצמו, אותו רצון לקבל, חייבים אותו מאותה הצורה שנקרא לעצמו, כלפי הסביבה, החברה, שהוא השלילי, המזיק, מאותה הצורה אנחנו צריכים לצאת. ולהפכו לרצון להשפיע. זאת אומרת, מה זה נקרא מיטה וקבורה וכל השינויים שאנחנו צריכים לעשות? להפכו ללהשפיע. כי חושבים שאנחנו צריכים פשוט להרוג את עצמנו, או מה לעשות עם עצמנו. לשנות השימוש זה בלבד. כי אין לנו חומר אחר, אלא יצר. רק היצר הרע, הרע, הוא צריך להיות טוב. זה כל השינוי. היצר נשאר. וכשאנחנו גודלים, פותחים לנו יצר מקטן ליצר יותר גדול, מ-0% עד 100%, פותחים לנו רצון או יצר, כן? במידה שאנחנו יכולים להפוך אותו מקבלה להשפעה, כך אנחנו עוברים ב-125 מדרגות. והאיסורים שאנו סובלים אינם אלה גילויים לגלות האפסיות והעזר הרובצת עליו. זאת אומרת, אם מתגלה בי איזה חלק, נגיד את זה, התגלה הרצון לקבל, ואני חייב מהרע להעביר אותו לטוב, לשימוש לטוב, ועדיין אני לא מסוגל את זה לעשות ונמצא בזמן התיקונים, אז אני מרגיש איסורים. אם אני נמצא בקבוצה, בלימוד, בהכל כדי, ואני כבר נמצא בדרך להעביר אותו לטוב, אז אפילו שאני נמצא באיסורים עדיין, אז אני שמח, כי אני נמצא בדרך. אני יודע שאני צריך להרוג אותו, למחוק אותו מצורה הקודמת, זאת אומרת מצורה הרעה, הרע למחוק, לא הרצון עצמו, היצר. ולהפוך אותו לטוב, ואז אני שמח, באיסורים. זה איזה מין פרדוקס כזה, דבר והיפוכו. זה כמו החולה, נגיד, שעובר איזה טיפול, על ידי סכין, על ידי איזה פעולות לא נעימות, אבל הוא יודע שכל דבר זה מקדם אותו לבריאות. וכל פעם אני חייב רק לתקן את הרע לטוב. עכשיו, לתהליך הזה יש גם כן זמן, זה שנקרא בעתו, בעת שמתקיים. אם אני ממהר את הזמן הזה בעצמי, עושה תיקונים קודם, אז אני לא מרגיש איסורים, אז אני תמיד נמצא בשמחה עם הטוב. אם אני משתדל להדביק את הרע הזה ולתקן אותו, אז אפילו שאני לא כל כך מצליח, אני יודע שסוף סוף יהיה טוב ושמח בחלקו, מה שנקרא. אבל אם אני לא עושה תיקונים, הדרך הזאת, הזמן הזה, הוא בכל זאת פועל עליי, ואז מוסיפים לי עוד רצון שאני צריך לתקן, ועוד רצון שאני צריך לתקן. עוד רצון שאני צריך לתקן. ואז יוצא שאני נמצא ביסורים הנוספים. ואז הם כל הזמן גודלים, 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 ואני לא יודע מה לעשות עד שהם קוברים אותי, ואני כבר, ומרוב האיסורים, אז אני נמצא כבר באיזה טמטום, בהרפול, אני לא מבין, והאיסורים הם כבר כל כך מגבילים, לוחצים על האדם שאין לו זמן, אין לו לנשום, מה שנקרא. זאת אומרת, לראות את עצמו מעל האיסורים, קצת למרחק, לאיזה פרספקטיבה. הוא פשוט קבור תחת האיסורים האלו. זה מה שאנחנו קוראים כבר כמשבר. עם הרבה איסורים, אז זה משבר. וכבר אני חייב כאן איזשהו טיפול במכה, טיפול מאוד ככה חריף. זהו. זה בעצם מה ששייך לכמה שורות האלו. מה עושים? ממשיכים לקרוא? בבקשה. יש שאלות? כן, בבקשה אלה.
אנחנו דיברנו עכשיו על זה ששורש כל הרע בעולם זה הרצון לקבל. אני לא כל כך מצליח להבין מה הקשר בין הרצון לקבל.
לא רצון לקבל בעצמו, אלא רצון לקבל שמשתמשים בו על מנת לקבל. הרצון לקבל בעצמו זה חומר של הבריאה. לפני שהוא קיבל את הבורא ברא רצון לקבל. רצון לקבל. ורצון לקבל זה לא טוב וזה לא רע. אלא רצון לקבל אחר כך מגלה שאם הוא יהיה בעל מנת להשפיע כלפי הבורא זה יהיה טוב. שהפוך רע. אז זאת אומרת, הכוונה, היא מוסיפה, הכוונה היא עושה אם זה השפעה או אם זה קבלה לעצמו. וזה לזולת. אז קובעים שזה טוב וקובעים שזה רע. איך? למה? כי זה דומה לבורא וזה הפוך. כן? ההפך מהבורא. כן.
מה הקשר בין זה שאני נגיד אגואיסט, הפוך מהבורא, לבין זה שעכשיו חם במוסקבה וחם אצלי בבית ויש משבר אקולוגי ואני לא יודע מה? אני לא מצליח לראות את הקשר הזה, הוא קשר שקשה מאוד לאנשים לקלוט אותו.
מה, זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו נמצאים בכזאת בועה שנקראת בורא. והתכונה שלו, תכונת השפעה. תגיד שזה רחם, שזה אימא, לא חשוב איך לקרוא לזה, אבל זה תנאי. הבורא נמצא בהשפעה. כמה שאני קרוב להשפעה, כן, נמצא בהשתוות הצורה איתה, אז טוב לי. כמה שאני מתרחק ממנה, רע לי. פשוט מאוד. עכשיו, לא קרוב ורחוק לפי המרחק, אלא קרוב ורחוק לפי המידות. אם אני נמצא ברצון קטן, כן? אז אני נמצא ברע קטן. אם אני נמצא ברצון גדול, אז אני נמצא ברע גדול. זאת אומרת, המרחק הוא לא מרחק, המרחק הוא נמדד לפי הגודל הרצון שנמצא בהשתוות או בהשתוות צורה. יוצא שככה, ככה, כמה שאנחנו גודלים, ואנחנו כל פעם מתפתחים וגודלים ברצון שלנו, מפני שהרצון שלנו מלכתחילה הוא הפוך מהבורא, וכל פעם אנחנו נעשים יותר ויותר ויותר הפוכים מהבורא, מהטבע הכללי, שזה נקרא הבורא. אז יוצא שאני כל פעם מחויב להרגיש את עצמו יותר רע. את עצמי יותר רע. עד מתי? עד שאני מתחיל להבין מה הסיבה להרע שלי. עד שאין לי ברירה. כאן מכה, כאן מכה, כאן מכה. פתאום אני רואה, חביבי, זה הסיסטם, זה המערכת, יש כאן משהו שלא סתם. כנראה שהאקולוגיה זה לא סתם אקולוגיה, וזה לא סתם, אני כבר לא יכול לצחוק מזה ולא יכול לא לשים לב על זה. זה כבר מתחיל ממש ככה כבר חונק אותי, אין מה לעשות. אתה רואה? במוסקווה אין להם מה לנשום. אתה לא רואה שם אנשים כאלה שמחים ועליזים, לא אכפת לנו כלום, אתה יודע, כמו שבדרך כלל כך אומרים. אתה רואה שבעיה רצינית. אותו דבר זה יעבור על כל, על כל הכדור הארץ, בכל מיני צורות. וינענה את האנשים. ואז התחיל לחשוב שישנה הסיבה, אדם, אדם, אדם חושב, אין מה לעשות. האיסורים האלה מביאים ל, ל, לזה שכבר מתחילים לחשוב. סיבה חייבת להיות. פתאום, כרצון שגודל, הוא בונה לידו שכל. מתחיל להיות אדם יותר חכם, יותר ארמומי, יותר מסוגל לקשור את הדברים, סיבות ותוצאות. הם התחילו לשאול למה זה, בשביל מה זה, מאיפה זה. כמו שאנשים שואלים למה זה מגיע לי. זה כבר שאלה על השורש. יגלו שיש כאן חוק הכללי של כל המציאות, אל תקרא לו בורא, תקרא לו הטבע, שהוא דורש מאיתנו להיות באותה תכונה כמו כל המציאות הזאת. המציאות הזאת היא השפעה, זה איחוד, זה אינטגרליות של כל החלקים, חיבור בין כל החלקים. אז אין לנו ברירה, אנחנו באמת סרטן מכל בכל הטבע הזה, אנחנו חייבים לרפות את עצמנו. הגיעו לזה, בדרך הסורים הגיעו, לא, אנחנו לא רחוקים מזה. כן.
איך זה בנוי? זה שאני עכשיו מנצל את זולתי, זה גורם לזה שעכשיו יש סופת חול בהודו? זה מה שאני לא מצליח להבין.
כן, כן, כן. איך, איך הם הבינו שכל המכות באות מזה שאנחנו לא מחוברים יחד. כי בזה שאנחנו לא מחוברים יחד, לא שאנחנו מזמינים את הסופה הזאת, שאני מתרחק ממך, מיד אני מזמין איזשהו רוח, והוא מביא חול, והוא ככה, לא. אני בזה מכניס איזו הפרעה למאזן הכוחות שבטבע. שבטבע כל הכוחות נמצאים באחדות, בחיבור ביניהם, באיזון, בהרמוניה ביניהם. ואני בזה שאני לא רוצה להתחשב עם אחרים, אני בזה חלק אקטיבי השלילי בתוך כל הכוחות האלו. כן?
ומה הפתרון המעשי שמציע לזה חוכמת הקבלה? לאדם עכשיו ש...
להיות חלק אינטגרלי עם הטבע, כמו שאנחנו מגלים עכשיו. העולם הוא אינטגרלי, כדור הארץ עגול, הכל עגול, כולם מחוברים יחד. מחוברים יחד חייבים להיות כאיש אחד בלב אחד. אתם לא מסוגלים, יש תורה. המאור מחזיר למוטף. הגיעו לזה, זה דבר מאוד קצר זה לזה. אם אנחנו נכנסנו כבר לתקופה הזאת, גמרנו. כאן לפתרון צעדים ממש קצרים. כן.
אני רוצה לשאול על מה שקורה היום דווקא במשפחה הקרובה לאדם. נתחיל מזוגיות נאמר. למה כל כך הרבה אנשים לא מסתדרים, מתחתנים מאהבה ופתאום מתגרשים? האם לקבלה יש הסבר לזה?
האגו כל הזמן מתפתח, לא כמו שבדורות הקודמים, שלא היה שום שינוי בין דור הקודם לדור הבא, נשארים באותו קרקע, באותה אדמה, באותו הכפר, הבן היה רוכש מקצוע מאבא, אבא היה נפח גם, בן נפח, כן? אבא היה העיקר, אז בן עיקר, ככה זה היה נאו, כן? בגדים מסרו מדור לדור, כן? זה היה הכל ככה. היום כל רגע אדם חדש, ולא צריך להשתנות בזה שמוליד מישהו משהו, אלא הוא חדש. מתוך זה שהוא חדש, הוא לא יכול לסבול משהו שהיה אתמול, כי הוא התחדש. אני התחתנתי אתמול עם מישהי, אני מסתכל עליה היום, אני איתה התחתנתי? איפה היא שהתחתנתי, ואיפה התכונות שלה? אני לא מזהה, השינוי בי, אבל אני מסתכל עליה שהיא השתנתה. אני איתה, היום? לא, 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 אני לא מסוגל, לא רוצה לחיות. לא מסוגל. אתה מבין? זה לא שמישהו כאן השם. להתפתחות הרצון שבנו, אם היא לא מגיעה לתיקון, מה, היא הורסת היום את המשפחה, זה ברור. על ידי מה הם התקשרו ביניהם? פעם היה הקשר בימי. יש בינינו משק בית, חיים, ילדים, התחייבות, לחץ חברתי. זה היה בכל זאת לאדם, היום לא אכפת לו כלום. הוא נמצא מעל כל ההגבלות האלה, לא רוצה שום דבר, אתה רואה? אז לא יכולים להיות במשפחה, לא רוצים משפחה, לא רוצים ילדים, וככה בעיות גדולות מאוד שלא יכולים גם אותם לפתור, אלא על ידי זה שיהיה להם עסק משותף הרוחני בלבד. כל היתר העסקים הגשמיים לא יהיו כמשהו שיחזיק אותם יחד. כמו שכתוב, איש ואישה שכנה ביניהם. זה יצטרכו. גם כן יגלו את זה על ידי מכות, על ידי כל הבעיות, יגלו את זה. שחייבים כאן איזשהו רעיון גבוה, מה אני מרוויח מזה שאני נמצא איתה יחד. אישה גבר וגם כן אישה. לאישה קצת יותר בעיה, כי מצד הטבע היא יותר תלויה, היא רוצה להיות, כמו שאנחנו לומדים, רוצה אישה בתלות וקו אחד מתשעה קבים, כן? זוכרים? וכן. אז לכן לאישה זה קצת פחות, אבל גבר לא ירצה להתחתן, אלא בתנאי שהוא ידע שבלי בלי התחייבות משפחתית הוא לא יכול להתקדם בצורה רוחנית. וגם מצד אישה שיש לה הזדמנות להתחתן, עוד חכה, עוד גם כן לא ירצו, כן? שיש לה הזדמנות להתחתן, היא חייבת לא לשרף אלא להתחתן. ורק בצורה כזאת יגלו בזה, אנחנו לא מגלים עדיין צורך בזה, אבל יגלו בזה שמיטה משפחתית, מכל התנאים האלו מתחילים את התיקון. אז אנחנו נראה למה מקובלים כל כך קבעו שתנאי הזה הוא הכרחי. כן.
אתה יכול קצת לפרט מה זה עסק רוחני משותף בני זוג?
עסק רוחני משותף שפלגוף, ממש אנחנו נרגיש שבעל בלי אישה הוא חלק רק מהרצון נקבל שלו, שדווקא הצורה כזאת שהיא נראית לנו של חי, של בהמה, שאין בזה משהו ששייך לרוחניות, ובכל החיים האלו משותפים עם בת זוג. אבל אנחנו נגלה שלא, זה לא כך. אני רק מצביע לו על הזמן שלנו, אלא נגיע למצב שגם גברים וגם נשים ירגישו צורך לדעת מתם בחיים, בשביל מה חיים, ולפתור את הבעיה בשביל מה חיים יכולים, רק בתנאי שהם נמצאים בהתאמה להטבע, לאלוקים, ולכן הם חייבים להתחבר ביניהם. אתה מבין? זאת אומרת, מה שאלת? באיזו צורה הייתה השאלה?
מה זה עסק רוחני משותף?
זה יהיה עסק, בדיוק. זה יהיה העסק הרוחני המשותף. שירגישו שבלי העסק רוחני ביניהם, הם לא יכולים לקיים משפחה. ובלי לקיים משפחה, לא יהיה להם עסק רוחני ולא הגיעו לפתרון הרוחני. לכן היום אנחנו נמצאים בשבירה, זה כמו צמצום. כל החיים הקודמים, כל הפסיכולוגיה, כל הדברים מה שהיו קודם, כל ההסתכלות שלנו, כל הפרדיגמה שלנו הקודמת, הכל נגמר. נגמר זה נקרא שנמצאים בשבירה. זה שבירה על כל הפילוסופיה שלנו הקודמת. היחס לחיים, היחס לחברה, היחס למשפחה, הכל נגמר. זה מה שאנחנו עוברים היום. משבר. זה נקרא שכאילו חותכים כל היחס שלנו לחיים, מה שהיה קודם. ועכשיו נכנסים ליחס חדש. אז אני צריך גם משפחה, גם ילדים, גם עבודה, גם חברה, גם הכל. אבל כדי להשפיע, כדי להגיע לגילוי הבורא. ולא כדי לקבל לעצמי, ולארגן לעצמי איזשהו כלוף יפה קטן לחיים הגשמיים בלבד וזהו. לכן יש כאן איזה מעבר חד שצריכים לחתוך את עצמם מהחיים הקודמים, מיחס הקודם, כן.
אז תן לי עצה, נאמר, אני עכשיו זוג שהולכים להתגרש, אנחנו חיים כבר לא טוב, אנחנו שומעים, תן לי כמה עצות מה לעשות לשפר את הזוגיות שלי.
אני חושב שרק חברה חזקה, שהיא תחזיק שניהם בכיוון התיקון הנכון, כי נמצאים גם עליות וירידות וכל מיני מצבים, שהיא תחזיק אותם בתיקון, בכיוון התיקון, חברה חזקה, ושהם יהיו חלק מהחברה הזאת, והם מבינים שצריכים להתקדם לרוחניות ולא יכולים לבד, חייבים להיות בזוגות, כן? אז התקדמו. החברה העתידה היא מאוד מאוד תדאג לחיבור בין דווקא בזוגות. כן.
אני עכשיו נאמר צופה בטלוויזיה או פותח איזשהו עיתון וקורא, אני לא יודע עדיין מה זה חברה חזקה. אני רוצה איזשהו טיפ, עכשיו אני רוצה לשפר את הזוגיות שלי.
השפעת הסביבה. חברה חזקה זה השפעת הסביבה, שאנחנו, נגיד כולנו, קיבלנו כל כך הרבה מכות מהטבע, ושהבנו שאנחנו צריכים להגיע לאיזון עם הטבע. איזון מהטבע זה להיות בהדדיות, בחיבור, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, לפחות ככה, שאנחנו צריכים להיות פשוט טובים זה לזה, ובזה אנחנו גם כן כלפי הטבע נהיה באיזון, ובזה אנחנו נגרום לטבע מאזן הכוחות, ואז יחזור אלינו הכל מה שטוב לנו, החום, הקור, החוט, השדה מגנטי, הכל מה שאתה רוצה, באלף ואחד פרמטרים הכל יבוא לאיזון. אנחנו לא יודעים מה זה, זה הרגשה שהעולם הזה זה גן עדן, ממש ככה. ואני מדבר על דרגה הגשמית, כן? זהו. אז אני צריך לגרום לאיזון. היגרום לאיזון, תנאים הם פשוטים, להיות בחיבור בינינו בכל השטחים, בכל הרמות, דומם צומח חי ואדם שבאנו, זהו. ואחד מהתנאים האלה זה חיבור הנכון במשפחה. וצריכים לשים לב על המקובלים, איך שהם עשו את זה, לא קיבלו אף תלמיד רווק. רווק זה חצי גוף, חצי גוף אי אפשר לתקן. תראה בעל הסולם כלפי רבש, זה ממש איזה אכזריות, עד גיל 18 להחזיק את ה... בן, לא לתת לו להיכנס לשיעור. אנחנו לא מבינים עד כמה שזה היה במיוחד אז. היום זה כבר הכל פרוץ, הכל זה, כולם נכנסים וכולם, כי אנחנו נמצאים בזמן המעבר. אנחנו לא יכולים לחייב אנשים להתחתן, זה מעל לקוחות שלהם. נמצאים בתקופה כזאת של מעבר. אבל יבוא הזמן, אני מקווה שזה כבר יהיה הזמן הקרוב ככה, דור הבא, ששם הם יבינו שאיזון עם הטבע זה סידור הגשמי כמו שצריך, קודם כל. כן.
אז שאלה אחרונה אולי על זה, אז מה אני צריך לעשות עכשיו עם אשתי? אני צריך לקרוא את המאמר, לראות את ערוץ 66,
או,
לבוא איתה לכנס, מה לעשות איתה?
איתך אני לא יודע.
לא.
אני אומר כך, שלחזק את המשפחה, אפשר רק בתנאי ששניהם נמצאים בראש אחד כלפי מטרה אחת. הקשר ביניהם בדרגה הגשמית, בימית, כן? ילדים, משפחה, בית, משק בית, כל הדברים האלה, היום לא יכולים להחזיק שניהם יחד. הרצונות, התפרצויות של האגו, הם כל כך גדולים שאנשים לא מסוגלים, לא כדאי להם להחזיק את עצמם. מה הבעיה? אני הולך ממנה, סוחר דירה, עבודה יש לי, עבודה לא יש, ילדים, לא חשוב, נכנס לסופר, קונה הכל מוכן, אני לא צריך אישה, כן? כביסה, הכל, זאת אומרת, אדם היום לא, הוא יחסית הוא לא זקוק לאישה, לילדים, לטיפול, יש לו קופת חולים, יש לו הכל. זה לא כמו שהיה פעם, שהיה בלי משפחה, אתה... מי אתה? בלי קרובים. היום לא צריכים קרובים. אתה רואה, ילדים עוזבים את הבית, אתה לא שומע עליהם, איפה הם, מה הם. זהו. ולכן רק המטרה העליונה מעל דרגת הבהמה, מדרגת האדם הדומה לבורא, שאנחנו מגלים בזה את הנצחיות, עולים למעלה מגבול חיים ומוות, אין חירות ממלאך המוות, וכו' וכו'. זה יחייב, לא שיחייב אדם, הוא יראה בזה חיבור פנימי רוחני. אבל לא חושב שעכשיו זה כבר כל כך שכל אחד יכול לממש. כן.
אהרון מבולטימור שואל, מדוע הבורא נותן לנו סבל מחוסר סיפוק של צרכים בסיסיים כמו משפחה, מין, דברים בסיסיים?
זה מפני כדי לקדם, לכל אחד זה בצורה שלו. אבל אך ורק כל הסבל הזה כדי לקדם עדיין בתשובה. ברגע שאדם מגיע לזה שמתחיל לתקן את עצמו בצורה נכונה כלפי החוק הזה של איזון השתוות הצורה, הוא מפסיק להרגיש בדרך כלל הוא מפסיק להרגיש את הבעיות בדרגה הגשמית. כן.
הכנו כמה שאלות. אנחנו רוצים להסביר לקהל בצורה פשוטה מהי קבלה לקהל הישראלי בעיתון הקרוב. אחרי שנים של הפצה בארץ, רוב עם ישראל מנותק טוטלית מחומת הקבלה, ומתייחס אליה כמשהו איזוטרי, ובטח שלא כפתרון היחיד לאושר שלו ולאושר של כל האנושות. איך אפשר להסביר לישראלי הבורגני הממוצע מהי חוכמת הקבלה בכמה משפטים בודדים, ושזה הדבר הכי אישי וקרוב אליו, ולא עוד שיטה ככל השיטות?
יש פה הרבה בעיות. קודם כל, להבדיל את השיטה הזאת מכל היתר השיטות, זה דבר אחד. דבר שני, מה זה מכל היתר השיטות? מפילוסופיות וממיסטיקות ומכל מיני הדברים הסגולות למיניהם וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, זה לדבר על חוכמת הקבלה בצורה אמיתית, בצורה קונקרטית, מאוד קצרה. מהי בשביל מהי? יכול להיות שגישה צריכה להיות בכלל, לא לדבר על חוכמת הקבלה, לא להבדיל ולא להתייחס אליה, אלא להתייחס לבעיות, ועל ידי איזה חוק הטבע אנחנו פותרים את הבעיה. להביא כל הבעיות למערכת אחת, לשורש אחת, לסיבה אחת, היא איזון עם הטבע, בלי אלוקים ובלי בורא ובלי חוכמת הקבלה. ידוע לנו מפיזיקה, מפיזיולוגיה שלנו, מהכל, שחוק האיזון הוא חוק הקובע את הכל, ואנחנו צריכים לשמור אותו. זה לטובתנו, זה חיינו תלויים בזה. ואז אתה מסביר על במה תלוי החוק הזה, ובלי מילה של קבלה, אתה כבר נותן לאנשים אפשרות להבין את העקרונות שלה. של חוכמת הקבלה, בלי להגיד מאיפה שזה בא. ואנשים מוכנים לשמוע היום, זה הכל תלוי באיזה צורה אתה מביא להם את זה, באיזה קליפים, איזשהו דברים צבעוניים, קלים מאוד, אולי עם קצת וידאו, ויז'ואלים, עם קצת הומור אולי, אולי כסרטים מצוירים, לא חשוב מה. אבל זה צריך להיות קל ו... לבבי, שזה ממש כנגד הבעיה שאדם מרגיש. אז אתה יכול בצורה כזאת ללכת, זאת אומרת, לא למכור להם חוכמת הקבלה, אלא למכור להם תרופה לבעיה שלהם. כאן שאתה מוכר להם חוכמת הקבלה, יש לך סיבוב גדול מאוד, שזה מה שאתם רוצים, זה נמצא, וזה, וזה, וזה. אתה צריך לעבוד נגד הדעות מוקדמות, כל מיני, וכאן לא. אתה גם כן לא מזדהה עם חוכמת הקבלה, כי כביכול ככה, ואז לכל קהל זה משפיע. דתיים, חילונים, לא חשוב מי ומה. כי אתה הולך עם הטבע, עם חוקי הטבע שכולנו נמצאים בו. כן.
בכל זאת אנחנו צריכים להסביר בעיתון הקרוב בכמה משפטים מה זאת חוכמת הקבלה, איך היא קשורה לכל המשבר שלנו, לכל טבע.
חוכמת הקבלה מסבירה לנו איך אנחנו מגיעים לאיזון. במילים אחרות, איך אנחנו מגיעים לקשר עם הבורא, זה אותו דבר. איך אנחנו מגיעים לדביקות בבורא, איך אנחנו מעצמים בתוכנו, מממשים בתוכנו, חוק האיזון, השתוות הצורה. ואהבת ראיך כמוך, זה נקרא קשר עם הסביבה. אם אני קשור לסביבה כאחד, אני לא מרגיש שום בעיות, שום צרות. אני כמו כל הטבע נצחי ושלם. תמחוק טבע, תרשום בורא. מה זה חשוב? כן.
שאלה הבאה לגבי מי הוא מקובל. לפני כמה ימים נסעתי באוטובוס ושמעתי תוכנית רדיו, שבה מקובל פתח למאזין רדיו בספר חוכמת הקבלה, וגילה לו פרטים מדהימים ומדעזעים כאחד על עברו ועל יחסיו עם ההורים שלו. כיצד רכש האדם הזה את הכוחות המדהימים הללו, ומה הם בדיוק אותם הכוחות?
ישנם אנשים שמגלים עתידות, אין שום קשר לחוכמת הקבלה. ולמה? כי הם מבלבלים את האנשים. אתה רואה, קודם כל הם אומרים על עצמם שהם מקובלים. ממה הם מקובלים? אף מקובל לא יגיד לך, לא יגלה לך עתידות ולא ימכור את החוכמה הזאת לשימוש הבהמי של האנשים. קראת את זה מהקדמה לפנים מאירות ומסבירות. למה? אפילו חוכמה רגילה, מכל שכן חוכמת הקבלה, אסור לגלות אותה לצורך הגשמי של האנשים. אני מגלה לו מה יקרה לו עם חמתו, אני לא יודע מה שם, כן? יהיה לה שם שלום בית או לא, או משהו. חוכמת הקבלה לא פותרת את זה. קודם כל, מתוך זה שמקובל יודע שכל הפתרונות הם מגיעות דרך האיזון עם הטבע, אז מה יש להגיד על האדם שמה אתה תעשה? תקפוץ 10 פעמים, תעשה, מה לעשות לו? אני צריך להסביר לו עכשיו איך לתקן את עצמו, ואז יהיה לו טוב. כל היתר הדברים זה שום דבר לא יועילו. הדברים האלה לא מחדשים, אלפי שנים הם קיימים. אברהם גם כן, איך הוא בנה את חוכמת הקבלה כנגד מה שכל הדברים האלו. כאילו שהיה לפני זה מגלה עתידות, משתחווה לכל הפסלים, לכל הכוחות כאילו וכו'. וכשהתחיל בצורה אחרת להתייחס לטבע, אז נקרא תחילה חדשה, אב האומה. כן.
שאלה לגבי למי מיועדת חוכמת הקבלה. אני אדם פשוט שרוצה שיהיה לי שקט. מדי פעם אני חוטף מכות, אבל אף פעם לא עניינה אותי משמעות החיים או למה אני כאן. יותר מזה, חלק מהאנשים שקרובים אליי לומדים את חוכמת הקבלה, ואני רואה שזה עושה להם טוב, אבל אני פשוט לא קולט על מה כל המאומה. אני לא נגד ולא בעד, פשוט רוצה סוף סוף קצת שקט בחיים. האם גם אני מחויב ללמוד את חוכמת הקבלה?
כן. כן, כי היא מדברת איך תשיג שקט בחיים. היא לא פותחת לך אלוקות, עולם הבא, עולמות, עזוב. מי שרוצה את זה, תקבל את זה. אתה רוצה שקט בחיים, תקבל שקט בחיים. אם היא מביאה אותך לאיזון הכללי, כל אחד מה שרוצה, זה מה שיקבל. זה נקרא מן, שאוכלים במדבר. כל אחד מקבל מה שהוא רוצה, באיזה טעם שרוצה. אתה רוצה שקט בחיים, בבקשה. זהו. אתה רוצה, ההפך, לא שקט בחיים, אלא ככה, אקשן בחיים, תקבל.
מיליון דולר?
מיליון דולר?
אני רוצה מיליון דולר.
המיליון דולר זה עניין של סיפוק, זה לא עניין של, של, של הניירות, זה עניין של סיפוק. תקבל סיפוק כמו מיליון דולר. זהו. אנחנו מודדים בזה מידת המילוי. כן.
שאלה לגבי תפקיד עם ישראל. אני ישראלי, אבל לא רוצה להרגיש מיוחד או שונה מכל שאר עמי העולם, אלא להשתלב במפה העולמית בדיוק כמו כל אדם מעם אחר. איך אני עושה את זה?
אתה לא יכול להיות כמו כל אחד בעולם, כי אתה ישראלי. זהו. אתה יותר גרוע מאחרים. ולכן אתה צריך לתקן את עצמך ולגרום לתיקון העולם. לאיזון העולם. כל המשבר מה שקורה, כל הרע שקורה בעולם, בגללך. אתה צריך קודם לתקן את עצמך, כבר הרע בעולם יפחת, ואחר כך לגרום לאחרים, גם כן להתקרב לאיזון, וזה להיות, לגרום לטוב. להיות אור לגוי, מה שנקרא. כן.
שאלה לגבי ההיסטוריה של הקבלה, לאורך השנים המקובלים היו אנשים שחיו בשולי החברה ופיתחו אובססיה לרעיון אוטופי ולרוב טעו בניתוח מהלכי העניינים כפי שהיו באותה התקופה שבה הם פעלו. עכשיו אנחנו אומרים שהיום רק מקובל יוכל להציד את העם שלנו ואת האנושות לאושר הנכסף. איך זה מסתדר ביחד?
זה מסתדר ביחד יפה מאוד, כי קודם הייתם מטומטמים, חשבתם שהמקובלים הם לא מבינים כלום. ויכול להיות שגם הם עשו מעצמם כך. אני לא יודע. אבל היום כבר אתם גיליתם שאתם לא כל כך חכמים, שאתם לא מבינים שום דבר בחיים. הגאווה קצת נפלה. אתם כבר לא כל כך בטוחים מה שיהיה. אז אתם מוכנים לשמוע. פתאום אתם מגלים שבאמת בבחורים האלו שנקראים מקובלים, יש להם קצת שכל, מדברים לא מן הסתם. החוקים שהם אומרים שבאמת קיימים בטבע, אנחנו היום מגלים את זה. כן? הצעדים האלה שאנושות מתפתחת, כן, מה שהם מגלים, אנחנו רואים היום שזה באמת כך. זאת אומרת, היום ההיסטוריה שלך, המדע והכל, מוכיח שקבלה היא, שהיא צודקת. אז אתה ככה חושב, בסדר, נו. קודם לא חשבת כך, קודם בגאווה שלך חשבת שאתה יותר חכם. מה לעשות? עוד לפני כמה עשרות שנים אנשים חשבו שהם יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. היום כבר הם לא יודעים מה לעשות עם החיים. זה שינוי גדול מאוד. לכן חומת הקבלה פותחת את עצמה. זהו. ועוד יותר מזה, המקובלים לא מתחשבים בכלל בדעת הקהל או מה. בכלל לא מתחשבים. כמו בתינוקות. אתה רק צריך להתחשב בהם, באיזו צורה לגשת אליהם, לחנך אותם. זהו. אבל מה שהם חושבים ומה שהם רוצים ומה שהם, באיזה דעה הם עליך או מה, מה זה חשוב בכלל? מה אתה יכול לדרוש מהם, מהאגואיסטים הקטנים? מה שיש, יש. כן.
יש היום פער מאוד גדול בין הורים וילדים. הילדים יש להם עולם שלהם, הרבה פעמים יותר מפותחים מההורים מבחינה טכנולוגית. יש עכשיו מחקר שמראה שהאנשים מאוד רדודים, שהם יודעים לקרוא מאוד מהר באינטרנט, להבין נתונים, אבל מאוד רדודים ביחס שלהם למציאות.
לא רק זה, הם מאוד מוגבלים. האינטרנט הוא הכניס אותם לאיזה מין... גם שטנץ, כן, גם כן קומוניקציה כזאת צרה מאוד. זהו. אם אתה לא שולח לי אימייל, אני לא שומע אותך. אני שומע רק בצורה כזאת. ספר, אני רואה בעצמי, ספר, אני רוצה לקרוא במסך. אני כבר בכל זאת, רוב זהו. יש דברים כאלה. אז אנחנו צריכים בהתאם לזה להתייחס גם להפצה, גם להכל, וקשר, כן? יכול להיות שזוג ישלח אחד לשני אס-אמסים וככה זה. כל אחד מהחדר שלו לחוט ישלח שם, ככה. כן?
אז איך האבות ובנים, או אמהות, לא משנה, הורים וילדים יכולים ליצור קשר טוב ביניהם, לחזור למשהו שני?
אני כבר אמרתי על זה לפני כמה שאלות, שרק מטרה שהיא נמצאת בדרגת האדם הדומה לבורא, זאת אומרת, לדמות לבורא, למעלה מבימיות, למעלה מהחיים שלנו האלו, רק מטרה הזאת יכולה לקשור אותנו יחד במערכת אחת, שאנחנו מטלים, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, ושם אנחנו מוצאים קשר, ולא בשום צורה אנחנו לא נמצא קשר בדרגה הבימית וגשמית. אנחנו נלך ונערוס הלאה את החברה ושלנו האנושית, ואנשים יפסיקו להתחתן ויפסיקו להביא ילדים, ובקיצור יהיו בזה בעיות. הדרגה הגשמית לבד לא יכולה יותר להתקיים בצורה הרגילה שלה כמו שהיה קודם. גמרנו. וזה המשבר המוחשי כך שאנחנו נראה אותו. זה לא סתם ככה ירח, שמש או כמה חום ומשהו. אנחנו נראה בצורה אנושית שפשוט הכל מתפורר. ואז מתוך זה אנחנו נבין שחייבת להיות כאן קשר ברמה יותר גבוהה. ואנחנו נראה להם, חייבים להראות להם את הפתרון. כן.
יעקב מגרמניה שואל, בעצם הוא אומר, אני פוגש הרבה ישראלים באירופה שסובלים נפשית, מרגישים בודדים ועבודים. איך אפשר לנצל את החגים הקרובים כדי להפיץ להם ולקרב אותם לזוהר, לחומת הקבלה?
שינסה, אם זה אפשר. אני לא בטוח. אני לא בטוח. ישראלי שגר בגרמניה, סוג כזה ש... שלח עליו ויקטור, נו, שיתפל בה. כן, אלי, מה אתה רוצה? נו, בינתיים. בינתיים אלי אתה, נו. נו, טוב. מהר.
מה שאנחנו בעצם אומרים זה שיש איזשהו כוח אחד, מערכת אחת שמנהלת את העולם, שאין לנו תפיסה בחושים שלנו במערכת הזאת, אבל אנחנו קשורים אליה מבחינה רגשית. זאת אומרת, היחסים הרגשיים שלנו אחד עם השני פועלים בתוך המערכת, וזה מה שאנחנו רואים בעולם. כשאנחנו מתייחסים אחד לשני לא טוב, אז יש כל מיני אסונות וכו'. ואין לנו שום דרך, מה שנקרא, לבדוק את זה. אנחנו צריכים להאמין, ואם לא, אז...
לא, אנחנו יכולים למה? מערכת הזאת אנחנו רואים, זה מערכת הכללית של כל היקום, מערכת של כל החוקים. אני רואה את זה מהגוף שלי, איך שאם הוא יוצא מהבלנס, עד כמה שאני מרגיש שזה בחולי. אני רואה את זה בחברה האנושית, אם היא יוצאת מהבלנס, עד כמה שאני מרגיש בלגן, מהפכות ומי יודע מה. אני מרגיש את זה מהטבע, פתאום מתפרץ משהו בתוך כדור הארץ, אם יוצאים כוחות מהאיזון, יש הרגש, יש צונמי, יש פתאום עוד משהו. אני רואה את הדברים האלה, זה צורה, בצורה מערכתית אנחנו רואים, וגם כן אנחנו מבינים שהחיים הטובים עם כל הכוחות שיש שני כוחות, זה הכל חיובי ושלילי, בוא נגיד, זה לא חיובי ושלילי, מנוגדים זה לזה, שאם הם נמצאים באיזון, החיים יכולים להיות ביניהם ספיגה ויציאה החוץ של דברים, כן, פלוס מינוס מולקולות, אטומים, הכל זה עובד בחיבור, הכל זה עובד בשני כוחות מנוגדים שנמצאים באיזון. הפרת האיזון סיבה לכל הרע, ואני מדבר על האיזון בחברה האנושית. זהו, רק אתה אומר ככה, מאיפה ההוכחות שאיזון בחברה האנושית הוא גורם לכל הרע שבטבע? כן?
אני אומר שזה דבר, זה הקפיצת מדרגה שהיא פשוט לא בתפיסה של הציבור. אנחנו לא יכולים לתפוס את הדבר הזה, אנחנו רואים את התוצאות שלו, וחוכמת הקבלה מסבירה לנו שהתוצאות שלו הם בעצם יחסים שלנו.
שאדם גורם ביחס שלו לסביבה, כן. גורם לכל הרע שבכלל בכל המציאות.
כן.
שזה, איפה הקשר? כן. הקשר הוא לא נמצא בצורה מוחשית לפנינו, כי זה כבר קשר בדרגת האדם. בדרגת האדם, זאת אומרת, במנטליות שלנו. אנחנו לא יכולים למדוד את זה עם החושים שלנו בהמיים, זה בהמה. והאדם שלי, שבי, הוא לא מתבטא בהטבע בצורה כזאת. המחשבות שלי, איך תמדוד שהמחשבות שלי הן משפיעות רע על העולם? נו, לא יכול, לא, אבל מה אפשר לעשות? נחיה ונראה. עוד קצת איסורים, עוד קצת איסורים, עוד קצת איסורים, יבינו שזה כך. גם היום הרבה מדברים על זה. גם היום מדברים על זה הרבה. אבל בדרגה גשמית אולי, ככה, לא בצורת המחשבות. גם המחשבות מדברים, אבל עוד חלק קטן מהאנושות. מה חסר? איסורים.
אנחנו לא רוצים להגיע לנחיה ונראה. אנחנו...
אז לכן אנחנו מפיצים חומת הקבלה, אבל בסופו של דבר יש לך היצע?
אני שואל, האם אנחנו יכולים לראות מערכות בעולם שלנו, נניח, שהן מגבילות לשיטת המערכת הזאת? זאת אומרת, האם יש...
זה רק יחד עם המדענים להשתדל להסביר שהמחשבה שלנו זה כוח החזק ביותר, הרציני ביותר בעולם. אבל זה, האדם הרגיל הוא צריך להמחיש את זה, הוא צריך משהו. הוא מבין דבר פיזי שמשפיע על הגוף שלו. מנטליות זה נעלם. כוח, מחשבה, זה... נחכה. אני חושב שיש כאן בכל זאת דת כללית שקהל שמשפיעה, אבל זו בעיה, ודאי שזו הבעיה בהסבר שלנו. אם היינו יכולים להראות בחוש, חבר'ה, תראו, אתם יודעים מה אתם עושים או לא, קח מיקרוסקופ, קח טלסקופ, תקח משהו, תראה, נכון, נכון, זהו, אז כולם יעמדו ככה. אבל הדבר הזה הוא לא ניתן. למה לא ניתן? חייבים ללכת בהשפעה ולא בקבלה. לכן בכלים דקבלה אתה לא תוכל להוכיח להם אף פעם את זה. אפילו שהם יאמינו לך שכן, נכון, מחשבה שלנו היא פועלת, הורסת את העולם. לזה אתה יכול להביא אותם. אבל הם יצטרכו אחר כך בכל זאת לגלות בעצמם, כל אחד ואחד, שיש כאן השגת כוח ההשפעה. זה הניתוק איפה שבורא שם את עצמו, והוא אומר, עד כה, זהו, אתם רוצים להיכנס הלאה באיזון איתי. איזון איתי לא בזה שאתם מתחברים יחד. איזון איתי שאתם עושים השפעה למעלה מהקבלה, אמונה למעלה מהדעת.
בעצם אפשר להגיד שהאתגר פה זה להראות לכולם שאנחנו קשורים בקשר מחשבתי. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בתחום שהמדע ושום דבר באנושות לא הצליח לגעת בו, השכל והרגש. כן. ובגלל זה כל כך קשה לנו להעביר את המסר, זאת אומרת, אי אפשר להמחיש אותו.
בסדר, גם הסבר על זה יכול להיות שיעזור לנו. כן, אלה.
אני לא כך מסופק מהתשובה שנתת לגלעד. לי נולד בן, אני יכול להגיד יחד איתו, לעשות את זה דרך רוחנית, לא יודע מה. יש לי שכן, חבר, שהוא לא קשור לחוכמת הקבלה, נולד לו עכשיו גם בן. נו. הוא מפחד שהוא יתנתק, הוא רואה מה קורה בחוץ, שלא יהיה קשר בינו לבין הבן שלו.
נו.
מה אפשר להגיד לו? הוא לא מתכוון להתחיל ללמוד חוכמת הקבלה עכשיו, להשתקע בספרים, הוא רוצה אולי לשמוע קצת, אם יש לי איזה עצה לתת לו, מה אתה עושה כדי לשמור על קשר עם הילדים שלך שלא יתנתק, כמו שאתה רואה בחוץ שכולם מתנתקים ולא מבינים אחד את השני.
איזה קודם הצורה האגואיסטית הייתה מקשרת את האדם, בית, משפחה, אוכל, בריאות, היה מקשר בין הקרובים, בין האנשים, בין העמים, בתוך האומה, בתוך המדינה. היום זה, אתה רואה, גבולות, הכל זה הולך ומי יודע מה יקרה עם זה. למה? הדרגה הגשמית, לא חשוב מה בזה, לא קושרת אנשים אחד לשני, כי כל אחד ואחד הוא מתחיל לגדול, הוא כאילו מוצא את הראש שלו למעלה מהבימיות, מהגשמיות. אתה חייב לתת לו כבר מענה בדרגה הרוחנית. אין ברירה, השכן שלך יצטרך כדי להתקשר לבן, להביא את עצמו בקשר עם הבן בדרגה הרוחנית. נו, מה לעשות? אין. כי הבן לא יחזיק בו.
מה זה אומר?
הבן לא צריך את האבא, וגם אבא לא יצטרך את הבן. הוא גם כן יגלה שזהו. כי אין ונעמה, בימיות סתם, גם כן אצל חיות. אחרי שנה, שנתיים נגיד, כמה, וזהו, הם מתנתקים. עד כדי כך שלא מכירים זה את זה. חתולה מולידה את החתול הקטן, אחרי שנה, שנתיים הוא יכול להיות בעלה. זאת אומרת, זהו, עד כדי כך נתק.
חתולה זה לא מפריע, האדם סובל.
גם לאדם שלא יפריע, או, חכה מה שיהיה. בינתיים נסיים.
מספר הודעות לסיום. הרצאה הפתוחה של הרב לייטמן נערכת היום ובכל יום שלישי בשעה 19:00 בבית קבלה לעם, רחוב ז'בוטינסקי 112 בפתח תקווה. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. להקת הדור האחרון מגיעה לבאר שבע. היום, יום שלישי, 10 באוגוסט, מגיעה להקת הדור האחרון לבאר שבע, הופעה שכולם מוזיקה טובה, חיבור ואהבה. כולם מוזמנים. היום, יום שלישי, 10 באוגוסט, בבאר שבע. פרטים נוספים באתר קבלה לעם. כולנו יחד בדרום עולים למדרגה הבאה. ביום רביעי, 18 באוגוסט, ניפגש לכנס כולנו יחד בדרום ונעלה למדרגת החיבור הבאה. ועכשיו נעבור לקליפ קצר על האירוע.
המדבר מעולם לא היה כל כך חם, ובקרוב הוא הולך להתחמם עוד יותר.
זה כמו המון 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 גנרטורים שמחוברים יחד.
אני לא יודעת איך לתאר את זה, אני פשוט מתפוצצת.
כולנו יחד בדרום. נפגשים במקום אחד ועולים למדרגת החיבור הבאה.
זה התפרצות שאי אפשר לתאר אותה.
אני ממש ממש מאמין ומקווה ומרגיש שהיום אנחנו עושים את זה ביחד.
כולנו יחד בדרום. יום רביעי 18 באוגוסט, 18:30 בערב, המשכן לאומנויות הבמה באר שבע. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kab.co.il.
עבורו נברא העולם, אהבת חברים מחפש וכל החיים, אהבת חברים מחפש וכל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר, עולם שתמיד בו
שלמות ביחד,